אז עומדים אנחנו ממש בערב תשעה באב, הזדמנות האחרונה לעסוק בעניון הדיומה. אז השיעור היום, גם בחלק הלכתי וגם סוף השיעור, יהיה מוקדש לעניון הדיומה. ובאופן מיוחד השנה שיש לנו תשעה באב נדחה, אז אנחנו נעסוק בעיקר בגדר ובהלכות של תשעה באב נדחה וקצת התבוננות בענייני היום. אז חז"ל מספרים בתנ"ס דף חוף טס על השבר הגדול של חורב מבייס. בשבעה באב נכנסו נוכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני. יומיים השתוללו וקלקלו ואכלו והטיחו דברים וחיללו את המוקם המקודש ביויסו. תשיעי סמך לחשיכה, הציתו בו את האור, והיו דוילג והיו לך כל היום כולוי, שנאמר, אוי לנו כיפונו היום. והיינו עוד יום הרב יויחנן, אלמולי הויסי ואויסי הדור, לא קבעתי ואלו באסירי, מפני שרובו של היכל, בו נשרף. ורבונן, התחלת דפורנוסו עדיפו. רבי יוחנן אומר, אילו אני הייתי באותו הדור, הייתי מציע לעשות את היום הצום והתנית בעשור הבא, משום שבו ביום נשרף רובו של היכל. וחכמים קבעו לו, התחלת דפורנוסו עדיפו. זה התחיל בתשע באב, סמך לחשיכה ציטו אותו, ולכן תשע באב הוא נקבע כיום הצום. יש לעיין לפי דברי חז"ל בתשע באב נדחה, כשתשע באב חל יש בשבס. האם זה נדחה כמו יתר הצומות הנדחים? יסוד ההלכה טכנית. אי אפשר להתענות בשבס, ולכן אנחנו דוחים את התענית לאכול בשבס, או שמה, או שמה. כשתשע באב חל יש בשבס, בדין הוא שעשור הבאוב ייטול שכרו. לא בדיוק שכר. אבל בדין הוא שנתענה בעשור הבאוב בזכות עצמו, משום שבו ביום נשרף רובו של היכל. וכשתשע באב חל יש בשבס, בעצם אין תשע באב, יש עשור הבאוב. ואז כולם מקבלים את דעתו של רבי יוחנן. ראוי לתנות בעשור הבאוב, משום שבו ביום נשרף רובו של היכל. את הסברה הזו אנחנו מוצאים בחסם סויפו. והכסב סויפו, סמן קופה עליו בתשוב סורחיים, מביא פרפרת נאה בשם החסם סויפו. כמדומני שהדברים לא מוספיים בספריו הרבים של החסם סויפו, והם נמסרו בידינו רק על בנו הגדול הכסב סויפו. אז במגילת דף ה' כתוב בגמור שרבי ביקש לעקור תשע באב. והגמור אומרת לא, מה פתאום, רבי לא ביקש לעקור תשע באב, אלא תשע באב שחל יש בשבס, ורבי הציע כיוון שנדחה נדחה. לא צריך לעשות תשלומים. אבל דעתו לא נתקבלה, ותשע באב שחל יש בשבס מתענים בעשור באב. והגמור אומרת שהשמועה הראשונה בטעות יסודה, והגרסה השנייה היא הנכונה. מביא הכסב סויפה, שהכסב סויפה שאל, למה צריך להניח שאחד מן השניים אמת? הלו, אולי שני הדברים נכונים. קודם כל רבי הציע לבטל לגמרי תשע באב, ומי שדעתו לא נתקבלה הציע שתשע באב אחר יש בשבס נבטל כיוון שנדחה נדחה. אמר החסם סויפה, לפי דבר התויס שם במקום. אומרים התויס וס, לא יעלה על הדעת לבטל לגמרי תשע באב, וכי בייזן יוכל לבטל דברי בייזן חברוי, אלא אם כן גודל המנו בחוכמו ומיניין, וכי רבי יכול לבטל תקונס נביאים. אלא שהכוונה הראשונית, לפי הגרסה הראשונה, שרבי היה סבור שיש לדחות את תשע באב לעשור באב כשאת עשה ביוחנן. וזה מה שהוא רצה ודעתו להתקבלה. אמר החסם סויפה לפי זה, לא יכול להיות ששני ההלכות האלה, שני ההצעות האלה יצאו מאיש אחד, כי הם תרתי דסתרא. אם רבי רצה מעיקורא, כדברי התוסס, לדחות את תשע באב לעשור באב, הרי שרבי סבור שעשור באב ראוי בזכות עצמו להיות צום, משום שבו ביום נשרף רובו של היכל. אז מה הסברה לומר כיוון שנדחה נדחה? זה לא בדיוק נדחה. כשאי אפשר לתנות בתשע באב, למה לא נתנה בעשור באב? משום שבו ביום נשרף רובו של היכל. ולכן שני הגרסות לא יכולים להיות אמיתיות, או זה או זה, ולכן גם הוא אומרת, הנוסחה השנייה היא הנכונה ולא הנוסחה הראשונה. כך מביא הכסף סויפה בשם אחסן סויפה. ממשיך הכסף סויפה ולומר, בשני דרכים אלה, שני דרכים איך אנחנו מגדירים ומבינים את הדין של תשע בב נדחה. אם זה ככל יתר הצומות הנדחים, וזה דבר טכני, מכיוון שאי אפשר לתנות בשבס, לוקחים את הצום לאכול בשבס, או שמה, בתשע בב יש גדע מסוים, גדע מיוחד שלא מצינו בשעה הצומות. כשאי אפשר לתנות בתשע בב, אנחנו מתנים באסור בב בזכות עצמו. כי גם אם אסור בב, הוא יום של שבר ועיצבון גדול ואבלות משום שבו ביום נסף רובי שולחל. אומר הכסף סויפה בכך נחל כו המחה בברמו בסמטוב קוף נון ד' סיף יוט סיים אבלס אצילה נוהגת בתשעה באב שחל יש בשבס עד מחה בסבור שאין אבלס אצילה. הרמו אומר שבצינה יש לנהוג אבלוס. אומר הכסף סויפה בכך נחל כו השולחנוך אבי סויסה והרמו. לדעס ובסויסה כשתשע באב חל יש בשבס אין תשע באב, יש רק עשור באב. ומכיוון שאנחנו מתענים בסור הבאוב בזכות עצמו, בתשע בב אין כלל דיני אבלס, גם לא אבלס דצינו. הרמון סבור, אין בין תשע בב שלך ליש בשבס, לשבו זה בתאמה שלך ליש בשבס. זה רק גרשון נדחה, אבל תשע בב לעולם זה תשע בב, ולכן אבלס דצינו נוהגת. לפי הסבר הכסף סויפר, לכאורה נאמר, שהמחבר הולך לשיטו סוי. המחבר הולך לשתוסה בהלכה נוספת, תוף קופנון א' סיב ד' האם השבוע יש דין שבוע שחל בו תשע בב או לא? הרי תשע בב חל יש בשבס, ולכן השבוע שלפני זה שבוע שחל בו תשע בב. אבל מכיוון שתשע בב נתחל לראשון בשבס, לכן השבוע איננו שבוע שחל בו תשע בב. אז המחבר מביא שיטה ראשונה בסתם, שהשבוע כשתשע בב חל יש בשבס, אין דין שבוע שחל בו תשע בב. המחה בחוזה ומביא שיטה נוספת בשם יש אומרים שבכל זאת יש דין שבוע שחל בו תשע בב, ולכאורה מחה בלשיטו סוי. כי כאשר המחה כותב שיטה ראשונה בסתם ושיטה נוספת בשם יש אומרים, כי ידוע לך יקרא דעתו כשיטה ראשונה. ומכיוון שמחה בסבור שאין אבלס בצילה בתשע בב שחל יש בשבס, הרי שהוא סבור כסברה שעשור הבאוב הוא היום שמתענים בו, כי בו ביום נסף רובי שלחל, ולכן סבור המחבר שאין דין שבוע שחל בו תשע בב. אז למה הרמו לא חולק בסמנטוף קוף נון א'? לשיטו סוי שהוא חולק בסמנטוף קוף נון ד' סיף יוטס לגבה אבלס דצינה. אולי הרמו לא חולק כי לשיט עשר המו אין כלל נפקא מינה בשבוע שחל בו תשע בב. הרמו מביא את מנהג אשכנז שאנחנו מכינים את כל החומרס מראש חודש אב, זה תשעת הימים, ולכן הרמו לא צריך לגלות את דעתו, כי אליבא דדי זה לא רלוונטי, כי בלאו הכי אין חומר יסר בשבוע שחל בו תשע בב. אז לכאורה מחבר לשיטו סוי, ואולי גם הירושלמי לשיטו סוי, כי המקור החשוב ביותר שאין דין שבוע שחל בו תשע בב זה בירושלמי מסכת תנא דף חוף ה', ובמגילת דף ה' בירושלמי אנחנו מוצאים את הסיפור שפתחנו בו את השיעור שבבבלי הוא מופיע בתנ"ס דף חוף טס. בשביע באב נכנסו אויבים להיכל ואכלו וקלקלו, סמוך לערב בתשיעי הציתו את האור, היה דולק והולך כל היום כולו. בירושלמי זה כתוב במגילת דף ה', מה פתאום במסכת מגילה? למה ענייני תשע באב יופיעו במסכת מגילה? מסיבה מאוד פשוטה, במגילת דף ה' במשנה כתוב, פורים שחל יש בשבס מקדימים, תשע בב שחל יש בשבס מאחרים. ובבבלי, במגילת דף ה' כתוב, למה בתשע בב מאחרים? אקדומי פרנוסה לא מקדימינן. אבל בירושלמי על המשנה הזה סיפרו מה קרה בשביע בב, בשמיני בב, בתשע בב ובעשירי בב. ולכן לכיוון הזה ירושלמי נסביר למה תשע בב נדחה לאחרי שבס. משום שעשירי באב ראוי להתענות ולהתאבל בזכות עצמו, משום שבו ביום נשרף רובי שלחל, ולכן הירושלמי לשיטו סוי. מכיוון שתשע בב נדחה, מתענים בעשור באב לא משום שזה תחליף לתשע בב, אלא מתענים בעשור באב כי בעשור באב נשרף רובי שלחל, ולכן אין דין שבוע שחל בו תשע בב ירושלמי לשיטו סוי ושולחן ערוך לשיטו סוי. אנחנו אוהבים להשתעשע בלשיטו סוי, לא רק בהונגריה, בפולין, בגליציה, גם בליטא. והורגלנו בכל מחלוקת בין הראשונים והפויסקים, יש לנו נטייה לומר במה נחלקו בשורשי הדבורים, ביסוידס הדין. והנטייה לכשעצמה היא נטייה בריאה. אבל לרוב כאשר אתה לומד הלוכה ודברי הפויסקים, נראה שרוב המחלוקת בין הראשונים והפויסקים בפרוטי הדין תלויים בחוט השערה ולא בקוירס בייס הבד. ולא תמיד שורש הפלוקת זה בהגדרות היסודיות של ההלכה. על הרוב זה בנטיות דקות מנטי הסלב בסבורה, ולאו דווקא בשורשי הדבורים. וכך אני חושב גם בסוגיה דידן. לא נראה לי ששתי הפלוקטס האלה, הו בהו טליה, מכמה וכמה טעמים. שאלתי למה רמו לא חולק בסימטוף קופנון א', כשם שהוא חולק בסימטוף קופנון ד'. אז אמרנו שאלי בדרמו אין כל כך נפקא מינה, כי אין דין שבוע שחל בתשבו, ורק תשעת הימים. אבל זה לא מדויק, זה לא מדויק. ולאני הסדעתי בסמנטוף קופנון א', יש ארבע הלכות, שגם עלי בדרמו הם הלכות מיוחדת דווקא שבוע שחל בתשבו ולא בתשעת הימים. ויאף על פי ששיטס הרמו ומנהג אשכנז שאנחנו נוהגים מנהג אבלס בתשעת הימים ולאו דווקא בשבוע שחל בתשבו, סעיף ג' וסעיף ה' וסעיף י' וסעיף י' ד', אנחנו מוצאים ארבע פרטים שבהם גם עלי בדרמו זה דווקא בשבוע שחל בתשבו ולא בכל תשעת הימים. סעיף ג' כותב הרמו שאנחנו נוהגים להחמיא בכל ההלכות מראש חודש ולאו דווקא בשבוע שחל בתשבו, אבל המשנה ברורה בבור הלוכה כותב מי שאין לה אלא חול לוקח עוד יכול להקל מראש חודש עד שבת, אבל לא בשבוע שחל בתשבו, גם עלי בדרמו. ובסעיף ה' אסור לעבריות לחבס בגדי אקום בשבוע הזה, כותב המשנה ברורה דווקא בשבוע הזה. אבל גם לפי האשכנזים לא מחמירים בהלכה הזו מראש חודש, לא בכל תשעת הימים. סעיף י' סודס מצווה בריס מילה ופדיין הבן, שבוע שחל בתשעה ומחמירים, אבל בתשעת הימים לא מחמירים. וכך גם בסעיף י' ד' לגבי בגדי תנא אם מותר לחבס אותם. הרי שגם עלי בדרמו יש דין שבוע שחל בתשעה, אז למה רמו לא חולק בתוף קופנון א' לגבי שבוע שחל בתשעה, כשם שהוא חולק לגבי אבלס דצינו. שאלה נוספת. הבס יוסף לגבי שבוע שחל בו תשבוב בכל זאת מביא שתי דעות. דעה המקלה בסתומה ודעה נוספת בישועמם. אז למה הוא לא מביא שתי דעות לגבי אבלס דצינו ותשבוב שחל ליאס בשבס עם הבאהתליה? הלא כותב יד מלאכי, ויד מלאכי אולי זה ספר הכללים החשוב ביותר. והוא כותב, למה בכל זאת יש מקומות שמחבר מביא שתי דעות? אם הלוכי כשיטה ראשונה בסתומה, או אם הלוכי כשיטה בסרועה כששתי הדעות מובאים במחבר בשם ישו אומרים, למה הוא מביא את שתי הדעות עם דעתו כשיטה אחת? הלא כשאתה לומד שולחן אורחם ביסי יוסף, כמעט בכל סיפה ביסי יוסף מביא מחלוקות, ואף על פי כן רוב המחלוקות אין להם ביטוי בשולחן אורחם, אלא בביסי יוסף. לא בכל מקום בשולחן אורחם אנחנו מוצאים את כל השיטות, כותב יד מלאכי. כי המחבר סבור אף על פי שעיקר הלוכי כשיטה ראשונה במקום הוא אפשר, אם זה לא שעז הדחק צריך להחמיר גם כשיטה בסרועה. הרי שלגבי שבוע שחל בתשבוב, אמת, עיקר דעס המחבר להקל, אבל הוא בכל זאת מביא את הדעה המחמירה, והוא לא מביא את שתי הדעות לגבי אבלס דצינה. ולכן לא נראה שהבאהתליה. והראיה השלישית והגדולה ביותר זה המריל והמרדכי. המריל והמרדכי דווקא מחמירים לגבי שבוע שחל בו תשבוב, ומקלים מחמירים לגבי אבלס דצינה, ומקלים לגבי שבוע שחל בו תשבוב. וזה בניגוד למה שדקדקנו מדברי המחבר. המחבר מחמיר יותר בשבוע שחל בו תשבוב, כי שם הוא בכל זאת מביא גם את הדעה המחמירה. לגבי אבלס דצינה הוא מקל ולא מביא שיטה חולקת. והמריל, וזה שורש פסקי הרמו, הרמו מתבסס בעיקר על המליל ותומס הדשן, גדול לאשכנז. המליל והמרדכי דווקא מחמירים לגבי אבלס דצינה ומקלים לגבי שבוע שחל בתשבוב. הרי שלא בהכרח הבאהתליה. אף על פי ששורש הסבורה ששבוע שחל בתשבוב זה לא לגמרי נדחה, אלא משום שראוי להתענות בעשור או באב בגלל מה שקרה ביום המר הזה, שבו ביום נספרו בשולחו. את הסברה הזו כבר מוצאים בתשובה סנש בו. שוב עשה רעש בחלק א' קוף חוף א', והרעש הוא מסביר שלכן אין הווילס לצינו בשבוע שחל בו תשבוב. אבל בכל זאת, ההלכות האלה אינם בהכרח תלויים זה בזה. יש מי שמחמיר יותר לגב הווילס לצינו, כי זה בכל זאת תשבוב, מה שאין כן שבוע שחל בו. יש מי שמחמיר יותר בשבוע שחל בו, אבל בשבס, בגלל קדושה של שבס, מקלים יותר, ולא בהכרח בהתליה. כי אני רוצה לומר יסוד שנראה ברור ופשוט להניס דייתי. גם לפי סבור הסרש פה, שאנחנו מוצאים גם בכסם סויפר ובכסב סויפר, שכאשר אי אפשר לתנות בתשעה באב, מתנים בעשור באב, ובעשור באב נשרף רובי שלחל, זה בכל זאת צוים נידחה. ואי אפשר להתכחש לעובדה שזה נידחה. משקובו חכום עם התחלת דפורנוסה עדיפו, ולכן ראוי להתענות בתשעה באב ולא בעשור באב, עשור באב זה נחוס דרגה, זה בכל זאת נידחה. הרשב"א כותב את זה כהדגשה, לא כסברה עיקרית. כותב הרשב"א, מכיוון שמתנים ביום ראשון ולא בשבס, זה לא שבוע שחל בו תשעה באב. מכיוון שלא מתענים בשבס אלא ביום ראשון, אין ישראל ואילס אפילו לא בצינוע. הרשב"א כותב את זה כהדגשה, כסברה להדגיש וכסברה נוספת. אבל נדחה זה בכל זאת נדחה. שהרי חזינן בדברי הפויסקים לדורשיהם, כמעט ללא חולק, שאנחנו מקילים בצום של תשעה באב נדחה. תוף קוף נון טס, מביא הטור בשם היוות, שבעל בריס אוכל בסודס בריס תשעה באב נדחה אחר הצהריים, והטור לא מביא אף אחד שחולק על זה. הרי שההלכה הזו לא תלויה אם יש אווילס לצינה בשבס או אין אווילס לצינה בשבס, וזה גם לא תלוי בשתי הדעות, אם יש שבוע שחל בתשעה באב או אין שבוע שחל בתשעה באב. לכולי עלמא תשעה באב נדחה קל יותר מאשר תשעה באב בתשעה באב, כשאינו נדחה. הרי שלשתי הסברות ברור שזה נדחה. משקובו חכומים לתנות בתשעה באב ולא בעשור באב, עשור באב לעולם מוגדר כצום של נדחה, ולכן מקלים בו יותר לפי שתי הדעות. ולכן כמדומני שלא נחלק הוא הפויסקים האלה בדקס הוא עניין. לכולי עלמא זה נדחה. אז למה באמת מקלים בעשור באב יותר מתשעה בתשעה באב? הלא גם בעשור באב נספרו בשלחל. משום שהתחלת דפורנוסה עדיפה. גם זה כלול במה שאמרו חז"ל, התחלת דפורנוסה עדיפה. ומכיוון שקבעו תשעה באב בתשעה באב ולא בעשור באב, כשמתענים בעשור באב זה קל יותר מאשר התענית בתשעה באב שהוא עיקר הזמן. ולכן אני אומר, לאו הו בהו תעליה, ולא נחלקו הפויס כאלה בבדקס הוא עניין. אולי היו להם ראיות, אם לא היו רמיות, נחלקו בסבורה, אבל יש מקום להחמיר יותר לגב הווילס דצינה, יש מקום להחמיר יותר לגב בשבוע שחל בו תשבוב, מצד אחד לכולי אלמה, תשבוב נדחה זה בכל זאת, תשבוב נדחה ומקלים יותר, והפלוק תסם, כמו ברוב המקומות שיש מחלוקת הפויסקים, לאו דווקא בהגדרות היסודיות של גופי הלוכה ובשורשי הדבורים אלה בפרוטיהם, דקויותיהם ודקדוקיהם, כך נעלה אני הזדהיתי. ולכן אני מסתייג ממה שכתבו שני גדוי לדור לפני קרוב ל-200 שנה. אבני נזר בפוילן והמרשם בגליציה. אבני נזר אורחיים סמטוב חובוב, מרשם חלק ג' סמשין סמך ג' שניהם דנים, בשאלה מאוד מעניינת ומאוד רלוונטית. ילד שמגיע למצוות, הבר מצווה שלו זה ביום ראשון הקרוב. האם הוא חייב לתנות בתשעה באב או לא? כתבו גם אבני נזר וגם אמר שם, זה תלוי בשתי הדרכים הנ"ל. אם תמצא לו אם יש תשעה באב נדחה, זה רק נדחה, זה כמו תשלומין. ובתשלומין יש לנו כלל גדול. מי שפטור בעיקר הזמן, פטור גם בזמן של תשלומין. אז הילד איננו חייב לתנות ביום ראשון, משום שתשעה באב זה שבס, ובשבס הוא לא היה בר חיוב, הוא היה קוטן ולא גודל. אבל אם תמצא לו אם שמתנים בעשור באב, משום שבעשור באב נשרף רובוי של היכל, כמו הסברה שמצינו בכסף סויפר, כסף סויפר וכבר מצינו בתשובס הרעש, בו אז הילד כן חייב במצווס. ואני מסתייג מן הסברה הזו משני הכיוונים גם יחד. א', כבר הסברתי לפני מספר דקות, גם לפי סבור הסרש בו. וגם הם שכנו חנוכת שאין אבלס לצינה בתשבב שחליס בשבס. והשולחן אורך גם נוקט שאין שבוע שחל בתשע באב, זה עדיין נדחה. ועיקר הזמן לעולם זה תשע באב. והסור הבאב זה רק במקום תשע באב, כשתשע באב חל יס בשבס, ולכן לעולם זה נדחה. האם משום כך דעתי נחרצת? גם עליבה דמחבר, ולא רק עליבה דרמוש, הילד פטור מניתנות ביום ראשון, הפך הדברים. לדעתי לפי שני הדרכים, הוא ודאי חייב לתנות ביום ראשון, גם לפי שתזרמו שמחמיע בעבלס הצינה בשבס, וגם לפי אלה שסבורים שיש תשע באב שחל יש בשבס, גם לאלה שאומרים שזה נדחה ממש, פשיטה לי שהוא חייב לתנות ביום ראשון. ואני חושב שיש ערבוב תחומי מוחלט, ונדחה ותשלומים אינם קשורים מזה בזה, וזה לא גדר אחד, אין גדר נדחה ואין דין נדחה כדין תשלומים. תשלומים לעולם זה דבר מקרי ודבר אישי. זה עיקר גדר תשלומים. בין לגבי תשלומים בקורבן, בחג, אם לא הביא קורבן יש לו שבעה ימים לתשלומים, בין לעניין תפילס תשלומים, פלוני לא יתפלל, יש לו תשלומים, לא הביא קורבן יש לו תשלומים. ואפילו לגבי קורבן פסח שני, יש שלוש שיטות, מה ההגדרה של פסח שני? אבל גם אם נאמר תשלומים, זה דבר מקרי ודבר אישי, מי שנתמו או שהיו בדרך רחוקה. איש נדחה ואין ציבור נדחים. אותם היחידים שלא הביאו פסח ראשון, יש להם תשלומים בפסח שני. לעולם גדר של תשלומים זה דבר אישי ודבר מקרי. לא קח תשע באב שחל יס בשבס. זה לא אישי, זה לא מקרי. זה תקנה קבועה לכל בית ישראל. ומכיוון שתקנו לתנות ביום ראשון, מישהו בר חיוב וביום ראשון חייב לתנות, כך נראה לי פשוט, ואני חושב שמשום מה קשרו את הדין של תשלומים לדין של נדחה, ולדעתי זה שני גדרים. זה לא מופרך הסברה שלהם, כי אבני נזר והמרשם היו גדוי ליוילום. הם לא אומרים דברים מופרכים, אבל לדעתי אין הדברים נכונים. ודאי שיש מקום בפשטס הסבורה, הלו עיקר הזמן זה תשע באב, זה נתחיל יום ראשון. אבל בגדרי ההלכה נראה לי פשוט שאין גדר נדחה כגדר תשלומים. ומכיוון שכל וחכמים שכל בית ישראל חייבים לתנות ביום ראשון, מי שנהיה במצווה בו ביום, גם הוא בכלל כל בית ישראל, ופשיטה שהוא חייב בצום מעיקר הדין. כך נראה פשוט לעניות דעתי, ואין גדר נדחה כגדר תשלומים, ושני דברים שונים הם ביסודם. יותר עמסו. אני חושב שתשע באב נדחה זה מעיקר תקנת נביאים. כך נראה לכאורה לעניות דעתי. וזה לא תקנה יותר מאוחרת. שהרי הנביאים בבואם לתקן את דלת צוימס ודאי נתנו את דעתם ומה יעשו כאשר ימי הצום חלים משבס. זה לא דבר רוחק שלא עלה על דעתם. הלא כל בר דעת יודע שלעיתים מזומנות אחד מימי הצום יחול בשבס, והנביאים ודאי נתנו את דעתם מה יעשו, אז מן הסתם הם שתקנו נדחה. ויאף על פי כן זה נדחה. אבל מצד שני זה עיקר תקנת נביאים, וכל בית ישראל חייבים לתנות בתשע באב שחל יש בשבס, מן הסתם גם זה דברי קבלה, ולכן לדעתי אין כלל מקום להקל הקטנים, כל מישהו בר חיוב, וכשכל בית ישראל מתענה, הרי הוא בכלל כל בית ישראל, ואין דין נדחה כדין תשלום אין כלל ועיקר, כך נל אני הסדיתי. וכל זאת מיוסד על מה שאמרתי מקודם, שמצד אחד נדחה זה לעולם נדחה, ולכן אנחנו מקלים בצום נדחה יותר מאשר בתשע באב שאיננו נדחה, אבל מאידך, מכיוון שמדובר בתקנה קבועה לכל בית ישראל, אין זה קשור לכל הדין וכל הגדר של תשלום. אז הזכרנו מקודם שלכולי עלמי יש להקל יותר בתשע באב נדחה מאשר בשאר הצומות. בימים האחרונים עניתי מאות פעמים, משום שאנשים מתקשרים עם המון שאלות, כיצד ינקו בשנה הזו כאשר תשע באב נדחה. חלק מהשאלות מצערות, חולים ובעיות רפואיות, מה הם יעשו בתשע באב השנה, חלק מהשאלות משמחות עד למאוד, מעוברות ומניקות ויולדות תוך שלושים ירבו כמו יסם בישראל. אבל אלה וגם אלה, ההלכה נפסקה כשיטס השבוס ינקב חלק ג' סמל ל' ז'. כותב סיוס ינקב, אפילו חוי לקצס, יכול לאכול בתשע בו ונדחה. ולשיטוסו תשע בו ונדחה קל יותר משבוסו בתאמס. כך סבור השבוס יעקב. והראיה הפשוטה שלו מדברי הטוב בשם היאבץ בתוף קוף נון טס. אם היאבץ פוסק, היאבץ מן הראשונים, והטוב מביא אותו, שבעל בריס יכול לאכול תשע בו ונדחה אחר הצהריים. אף אחד לא מתיר לבעל בריס לאכול בשבוס בית אמס, או בסור בית אמס, וגם לא בצום גדליה. ובתשע בו ונדחה כן מקילים. אומר השבוס יעקב מכאן, שתשע בו ונדחה קל יותר ביתר עצומות, ויש להקל אפילו לחוי לקצס. לגבי תשע בו כתוב בסימן תוף קוף נון ד' שחוי לפטור מן הצום, לא חוי לקצס. בהלכה שבת יש הבחנה, יש חילוק בין חוי לחוי לקצס. חוי לשל אופן המשקוב, מקלים לו שחיקס הממונים. לא כך בחוי לקצס. בחוי לקצס מתירים שבוס דשבוס, בסימן שין זין. ומכל מקום, שבוס ינקה פוסק, בתשע בו נדחה חוי לקצס יכול להקל. לא כולם מודים לדברי השבוס ינקב, תשובה סמרה של לוי, חלק בייסים מבייס הוא מחמיר. אבל רבי עקיבא גם מביא את השבוס ינקב ללא חולק. המשנה ברורה מצטט את השבוס ינקב את רבי עקיבא גם, והוא לא מביא חולק, ולכן אנחנו נוהגים להקל. להקל לחוילם. ואף על פי כן אני אומר, מה זה חוילה קצס? אתה לא מרגיש טוב, כדאי בייס אלוקינו שתעצום. קשה להגדיר חוילה קצס. אני חושב שצריך להיות מישהו עם בעיה רפואית אמיתית. אבל בכל מקום, אין לזלזל בתשע בו נדחה חלילה ולרוץ לאכול. זה בכל זאת תשע בו. וזה בכל זאת היום המר והנמהר שאין כדוגמו סוי. בו ביום נשרף רובו ישריך. אבל לגבי נשים מעוברות אני מקל יותר. אז כל אחד יודע שאני לא מן המקלים בצומות. ואין חלקים אלה שמקלים בקל לנושים ולבנות. בדין איתניוס לא מצינו כל הבדל בין איש לאישה, ודין אחד לאיש ולאישה, וגם אין שום ביסוס מדעי או ביולוגי או רפואי לומר שהצום יותר קשה לנשים מאשר לאנשים, דין איש כדין אישה. ואפילו נושם מאובוריס ומניקויס, כתוב להדי בשכן אורך, מאובוריס ומניקויס, מסענויס ומשלימויס בתשע בו, כשם שמסענויס ומשלימויס ביום הכיפורים. ולכן אני פוסק, מאז ועד היום שנשים מעוברות חייבים להתענות בתשע בו, אבל בשאר הצמות הם פטורים. קל וחומש הם פטורים בתשע בו נדחה. שראי תשע בו נדחה קל יותר משאר עצמות. ואף על פי שלגב החוילה אני עונה לכולם, תנסה להתענות. אם אתה יכול, ודאי מצווה רבה להתענות. לא צריך להקל ראש בתשע בו נדחה. לא כך לגב אנשים מעוברות. כי בכל זאת, זה אחריות. זה אחריות כלפי היריון. אין הוכחות שהצום מזיק להיריון. אבל מכיוון שרבים מגדוי לישראל, בפרט גדוי לירושלים, הקלו עד למאוד לנשים מעוברות אפילו בתשע בו ומקצתם אפילו ביום הכיפורים, ובכללם גדוי לבריסק שהקלו מאוד, אני אומר, אישה בהיריון שלא תחמיר בתשע בו ונדחה. אם השולחן אורך מקל לעוברות בשבוע סבת האמס, קל וחומר בתשע בו נדחה, לפחות תשתה. היא לא חייבת לאכול, אבל תשתה, ואני לא, אין דעתי נויך להחמיא לאנשים מעוברות בתשע בו נדחה. אבל מניקות, או יולדות תוך 30 יום, או אדם שמרגיש חוי לקצס, אם הם יכולות, אם הם יכולים, עדיף שיצומו בתשע בו נדחה, כי למה? למה להקל? ומכל מקום, כך פוסק שבוס ינקב, ובעקבותיו רבי עקיבא גם ומשברורי ורוב רבי סיינו אחרוינה מקלו בתשע בו נדחה לעוברות, למניקות, ליולדות תוך 30 יום וגם לחוי לקצס כפי שכתוב בתשובה שבוס ינקב חלק ג' סימן למד זין וכל זה בהתבסס על דברי הטוב שאומר יעבץ שבעל שמחה יכול לאכול בתשע בו נדחה אחר הצהריים אז יש מנחוינים שאומרים גם לחוי ולמעוברת אי אפשר לקל אלא אחר הצהריים ואני חושב שזה טעות אני חושב שזה טעות. נכון שבעל בריס כתוב להדיה אחר הצהריים. המקור הוא מערבין דף ממלף ומתנס דף יוד בייס. בשתי המקומות האלה כתוב, אומר רבי אלעזר בן צדיק. אני מבני בניו של סנב בן בניומן, ופעם אחת חלתי שבו ליוס בשבס, ונדחה לאחד בשבס, ואכלנו אחר הצהריים, כך מעיד רב אלעזר ברב צדוק, משום שהביאו קורבן עצם, ויום תבשלונו היו. ולכן אומר היבץ, בעל בריס יכול לאכול אחר הצהריים תשובה בשחריס בשבס. זה דווקא לגבי בעל בריס, כי לגבי בעל בריס, למה לא לתנות לפחות עד חצויס? אין סיבה להקל לפני חצויס. העיקר ש, 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 שעושה, אוכל מסוגס מצווה. מוגן אברום חולק על היבץ, על הטור. מוגן אברום אומר, אצלנו נוהגים כן להתענות. ולמה לא לעשות את הסודה בלילה? כנראה שלדעת היבץ, סודס מצווה עדיף לעשות בו ביום. לילה זה כבר לא בו ביום. סודס מצווה ראוי לעשות בו ביום. אם אתה עושה, אתה יכול לעשות את הסודה בשבוע הבא. אבל סודס מצווה ראוי לעשות בו ביום. ולכן הטור והיבץ כן מקלים. אבל מכל מקום, לגבי סודס מצווה אחר הצהריים, אבל לגבי חוילה או מעוברת, ההצדקה לאכול ולשתות יש כבר מלפני חצויס, אז מי חטאיסה להחמיר רק, להחמיר עד חצויס, לא השבוס ינקב, לא רבי עקיבא אגב, ולא המשנה ברורה, לגבי חוילה לא מחלקים בין לפני חצויס ואחרי חצויס, וסתימס דבריהם כפירושם. אם הם לא מדגישים בפיסוקם שלהם מלפני חצויס ואחרי חצויס, עד כאן לא אמרו לאחר חצויס, אלא לגבי בעל בריס, אבל לא לגבי חוילה ומעוברת, ואלה שצריכים לאכול או לשתות, בגלל מצב ביותם, כך נראה אני אסדייתי. אז המוגר ברום כותב, מנג דידן, לא כדברי הטור, ואנחנו כן משלימים את הצום. ומאוד מעניין ההתייחסות של אחרוינים, לוויכוח שבין המוגר ברום והטור והיבץ. ישוע סיינקה והיה חריף גדול, והוא מתבטא בחריפות נגד המוגר ברום. שואל ישוע סיינקב, איך מלוא אלי בואי לחלוק על הטור והיבץ מן השוינים, כאשר אף אחד מן השוינים לא חולק עליהם? מי אנחנו נחלוק עליהם? ואם המוגן אברום כותב שבמקומו נהגו להחמיר, במקומותינו נהגו להקל, כך כותב ישוע סיינקב, וזה מעניין. כי ישוע סיינקב היה רבה של למברג, הקהילה הגדולה ביותר בגליציה. והאשכנזים בדרך כלל נמשכו אחרי המוגן אברום ופסקו את דבריו, והוא כותב, אצלנו נוהגים כמו הטור. מאידך גיסא היבץ האחרון בשילס יבץ, הוא חולק על היבץ הראשון, היבץ הולך נגד היבץ, והוא חולק על הטור, והוא תמה על הטור. איך למדו הלכה הזו מהגמורה? בגמורה מדובר בקורבן עצם. קורבן עצם היה יום טוב, בזמן שבית המקדש יקיים, מה זה קשור לברית? ודאי שאסור לבעל ברית לאכול בתשעה באב נדחה, ורבי יעקב אמן חולק על הטור. אז זה לא פלא. סיפרתי לכם כבר כמה פעמים על התשובה המדהימה שאנחנו מוצאים בשילס יבץ, חלק בסמחוף. כותב רבי ינקב עמדן, שמעתי מאובי מוירי, הלא הוא בעל החכם צבי, ששמע מבעל חלק הסמחויקק, שאין ראוי לאדם להורס אירוע, אלא אם כן בידו לעקור ולמחוק סעיף משל חנוך. מעניין. עוד לא מצאתי גדולים שמתנים זאת כשנותנים היתר אירוע. אין ראוי לאדם להורס, אלו הם כן ביודוי, לעקור ולמחוק סיף מה שכן, הוא כותב רבי יעקב עמדן. ובענווה יתרה הוא כותב, ואני לא נהגתי כן, אלו בכמה מקוימס. כך כותב רבי יעקב עמדן, בצניות יתרה. לא נהגתי כן, אלו בכמה מקוימס. אבל זה באמת היה דרכו של רבי יעקב עמדן. והיה יחיד, היה יחיד באחרוינים. כל גדול אליי אחרוינים, דור אחד אחרי שכן, קיבלו את דבריו כמוישה מפי הגבורו, ופסקי השכנוך התקבלו בכל בית ישראל. אבל גם פה רבי יעקב עמדן חולק על הטור, חולק על היבץ, ואומר זה לא דומה כלל לקורבן עצם, למה שמצינו בערב אין דף ממלף. אבל קיבלנו על עצמנו את פסקי הראשונים, אם הראשונים כלוכם, אונו כבני אודם, ואם הם כבני אודם, אונו כחמוירים. ולכן רוב גדוי לאחרוינם, אכן נמשכו אחרי הטור. גם המוגן אברום כותב שנהגו להחמיר, אבל רוב האחרוינם פסקו שלא כמותי. סיפר לי ידיד נפשי, הרב חיים מילר, מחשובי הקהילה, מהמשתתפים הקבועים בשיעור הזה, שפעם הוא השתתף בבריס, והסנדק היה רב שלום זלמן, וזה היה עתיש בב נדחה, ורב שלום זלמן אמר אחרי הבריס, אז בואו נלך לחול, בואו נשתה לחיים, ואם אני זוכר, נכון, סיפרתם לי שרב שלום זלמן אכן אכל, נכון? שרב שלום זלמן אכן אכל בתשעה באב נדחה, מה? עשה אבדולה, וכך, מה עשה רב? כך נהג רב שלום זלמן, כפי שרוב הפויסקים כותבים, וכפי שכתוב בטור בשם היבץ. ומכל מקום, זה הסמך שלפיו באו השבוס יעקב ורבי קיבאגה והרבה אחרוינים, והקלו גם לגבי חוילים ומאובורויס ויולדויס, הקלו יותר בתשבה בנתחה מאשר בשאר ימי הצום. ומכאן מתעוררת שאלה נוספת, אם אנחנו מקלים לפלוני או לאלמוני, לאיש או אישה, לאכול בתשבה בנתחה, מה יעשו עם אבדולה? וכאן הפולמוס הוא גדול מאוד. יש מי שאומר שבכלל אין אבדולה בתשע בו, לא תקנו אבדולה בתשע בו, ולכן יאכלו בלי אבדולה. רב שמעון לרנברג היה מחשוב הדיון בארץ ישראל. הכרתי אותו, היה גאון עצום, שריד מן השרידים האחרונים של גדוי לגליציה. הוא היה חוסיד בלז, הבלז זה חוסיד, עם כל הלמח והשסה, היה מחשובי, הוא היה אב בייסדם בתל אביב, חריף גדול בבחרותו, הוא למד בחברוסה עם מוירי ורבי, עם הרב מקלויסבורג. שני חריפים עצומים שלמדו בחברותה בבחרותם. ובתשובה שלו, בדבר ישו, חלק בסימן ע"ה, הוא כותב, מעולם לא שמענו במדילס פוילן, שמישהו עושה הבדולה בתשע בוב, זה מילטד את מי הוא אומר? היו רבים שנלצו לאכול בתשע בוב, ומעולם לא שמענו שיעשו הבדולה בתשע בוב. כך כותב הרב הרם, וכך הוא מעיד. אבל רוב הפויסקים אמרו, ודאי שהוא חייב באבדולה. למה שלא יהיה חייב באבדולה? לגבי נושים, יש כאלה שטוענים, עדיף שתוכן לבלי אבדולה מצד סווק סווקה. הלא יש מן הרשוינים שאומרים שאין אבדולה בתשע בוב, אבל אין הלכה כמותם. אז לגבי נושים יש מי שמקל. אני בעצמי פסקתי, וכך נראה, כך אני מורה הלוך על המייסר. מי שצריך לאכול בתשע בוב, ודאי שיעשה אבדולה. ואם אישה צריכה לאכול בתשע בוב, עדיף שהבעל יעשה אבדולה ויוציא אותו ידי חובתה. והיא זה שתשתה מן היין. אור מחמה המדינה, אני לכשעצמי פוסק שמי שצריך לאכול בתשע בוב, יבדיל על יין או על מצנובים. עדיף מצנובים מיין. יין מגיטוי. כי אני בעצמי סבור, אני לא בטוח אם יש חמה המדינה בזמן הזה. לפי ההגדרות של חמה המדינה, אני לא בטוח שיש בזמן הזה חמה המדינה. חמה המדינה זה משקה שרוב בני המדינה שותים, והוא צריך להיות משקה חשוב ששותים בסעודות. לא יודע מה זה חמה המדינה. קוקה קולה מן הסתם הוא המשקה הכי נפוץ. אבל זה מים עם חומרי טעם, וזה לא משקה חשוב. רובו שותים בכיכרות ובשווקים. בימי החום, ולאו דווקא בסעודות, צריך להיות משקה חשוב. אני חושב שהמשקה הכי נפוץ בשנים האחרונות בארץ ישראל זה מים. זה מים. רוב האנשים היום שותים מים, זה הכי בריא והכי טוב. ומים זה ודאי לא חמה המדינה. מים לא מוגדר מבחינה הלכתית כמשקה חשוב, לא יודע, אולי בירה, לא יודע. אז דווקא החרדים שותים פחות בירה מאשר אחרים, אני לא יודע. כמדומני, שבגלל האפשרויות האינסופיות שיש בזמן הזה, בניגוד לימי קדם, ברוב המדינות היה משקה אחד שכולם שתו. היום אנחנו חיים בדור של שפע כל כך עצום, כל אחד יש בידו לשתות לפי טעמו, ולכן מסופקני טוב אם יש היום חמה המדינה. ולכן אני פוסק, אם צריך להבדיל אפילו בתשע בוב, שיבדילו על מצנבים. ולאני הסדעתי, עדיף שהבעל יבדיל להוציא את האישה וגם הבעל יוצא ידי חבוסה ושלא יבדיל אחר כך במצוי עצום, כי הוא כבר יוצא ידי חבוסה והאישה היא זו שתשתה, כי הוא מרגיש טוב והוא לא צריך לשתות, ולכן עדיף שהאישה תצא ידי חבוסה והבעל יבדיל בשבילה ובכך יצאו ידי חובתם. אז בשואל המשב, חלק ה' סימן למטס, כותב שהיה רב אחד, שהיה בריס, תשע בוב שחליס בשבס, והוא פסק לעשות בריס עם 10 בני אדם, ושלא יבדילו. ושואל המשב דוחה את דבריו בחריפות, והוא כותב שהוא עבר על כמה וכמה הלכות פשוטות. קודם כל כותב ושואל המשב שלא הקלו אלא להביא הבן ולסנדק ולא לאף אחד אחר. איך יעלה על הדעת? שעשרה אנשים יבטלו את הצום. עד כאן לא הקילו אלא לבעל הבריס ולסנדק, וגם הם עדיף שיאכלו בצינו ולא בפרסיה, ובוודאי שצריך להבדיל. כך כותב השלום הישר, ולכן בשלוש הלכות טעה אותו מוררו, בפסק שלו כך כותב השלום הישר, וכך נראה עיקר, ומשום כך אני חושב שאם צריכים לאכול בתשעה באב, עדיף שהבעל יבדיל והוא זה שיוציא את אשתו ידי חובתו. בקונטרסט שלפנינו יש עוד הרבה חיקרי הלכות מעניינים בתשעה באב שחל יש בשבת. אחת השאלות המעניינות שנשאלתי זה בקשר לאותם אנשים שלוקחים כדורים כדי להקל על הצום. יש כדורים קלי צום שלוקחים לפני הצום. האם מותר בשבת לקחת כדורים להקל על הצום של המחרת? האם זה אחונה? אז אני חושב שאסור לקחת את הכדורים האלה בשבת בגלל תירחה שלא לצורך. בשבת אסור לתרוח כל תירחה שאין בתועלת, שאין בצורך. לא חושב שהכדורים האלה עוזרים משהו, אבל מצד איסור האחרונה אין איסור האחרונה כאשר אדם לוקח כדור, ומצד דיני הצום ודאי שאין איסור. אין איסור על אדם להכין את עצמו לצום באופן שלא יהיה לו קשה ביותר. הצום קשה לכולם, ומשום כך נצטווינו להתענות. אבל אין איסור לאכול מחלים מסוימים ולשתות משקאות מסוימות או לקחת כדורים כדי להקל במידת מה על הצום, ולכן אני חושב שגם בשבת מותר לקחת כדורים או לאכול מחלים שיש בהם אולי להקל על הצום. אז עסקנו היום בהלכות המסוימות של תשעה באב שחל יש בשבת, ופתחנו את השיעור בעצם מההגדרה של תשעה באב שחל יש בשבת, וכדרכו של תורה פלפלנו בסוגיות הרבות, בראיות לכאן ולכאן, וגם נגענו בהרבה הלכות חשובות הלכה למעשה. אז תשעה באב הוא היום, המר והנמהר, היום הקשה מכל ימות השנה שיש בשנה היהודית. זה היום שבו חרב הבית בראשונו ובשניו, היום שהתחיל בחטא המרגלים, והיום שמלווה אותנו תמיד לאורך הגלות, כי יום של מידס הדין, יום של גזירות, יום שנהרות של דם ודמע נשבחו וזרמו. כל אחד יודע שיש תרי"ג מצוות בתורה, רמ"ח מצווה עשה ושסה להבין. רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איבריו של אדם. שסה מצוות לא תעשה כנגד שסה ימות השנה. הארי הקודש ולפניו הזויה מגלים סוד. זה לא רק מספר כללי, שסה כנגד שסה, ימות השנה כנגד הלאווים שבתורה, אלא כל יום ימות השנה יש לו זיקה וקשר עם אחד מן הלאווים מלא תעשה שבתורה. אבל לא הרי ולא הזויה לא תרחו ללמד אותנו איזה לאו קשור לאיזה יום. אין בידינו קטלוג שכולל כל ימות השנה ולצד כל יום איזה מצוות לא תעשה קשור בו. כנראה שזה לא כל כך חשוב לדעת. אם היה חשוב לדעת היו אומרים לנו. אבל גם בארי וגם בזויה פרשס וישלח יש יום אחד ומצווה אחת שהם יוצאים מן הכלל. אומר הזויה ובעקבתיו הארי. יום תשעה באב קשור למצווה סגיד הנושה. על כן לא יוכלו בני ישראל לסגיד הנושה. פילי פלאות. והם לא מסבירים למה. מה הקשר? ואני חושב, אם אמרו לנו שיש קשר, חשוב שנדע מה הקשר. משום שלא אמרו לנו על אף יום אחר ועל אף לאו אחר, מה הקשר ביניהם. ובכל זאת אמרו לנו שיש קשר בין גיד הנושה לתשעה באב, ולכן ראוי שנבין מה הקשר. אבל הם לא אומרים ליבי יום עלי, וזו הרגשה ברורה אצלי, אני חושב שזה תואר סמס. ספר החינוך בבואו לבאר את שורש המצווה, כשם שהוא עושה בכל התרי"ג, במצווה ג' מסביר ספר החינוך מה זה המצווה של גיד הנושה, כדי שנזכור לנצח את מה שקרה בין ינקויב לאותו מלאך שבו בקבולה שחזר אמרו שהיה סורוי של עשיו. יעקב נאבק עם סורוי של עשיו. זה היה מאבק חסר סיכוי. איך בוסף אדם בן תמותה יכול להיאבק נגד מלאך בשמיים? הוא שורף אותו ברגע כממרה בהבל פיו. אבל יעקב נאבק ויעקב ניצח. וירקי לו יוכלוי, ויגע בכף ירחוי, ותקה כף ירח יעקב. ויעקב צולע על ירחוי, אומר ספר החינוך. יעקב זה אנחנו. הוא לא אומר את זה בדיוק בסגנון הזה, אבל כל אחד מדבר בסגנונו, ובהתאמה שלו. יעקב זה אנחנו. יעקב זה ישראל. אנחנו קוראים על שם יעקב, או שם יעקב קרוי על שמנו, אבל כלל ישראל ויעקב שמם ישראל. וזה לא דבר מקרי. הזוהר מסביר שחמשת האותיות של ישראל הם האות הראשונה של כל אחד משלוש הסובס וארבעת האימהות. יוד זה יצחוק יעקב, שין זה סורו, רי זה רבקה ורחל, א' זה אברהם, ל' זה לאה. כי יעקב אבינו הוא שורש נשמת ישראל, וכל הכוחות העצומים שהיו לשלושת האבות ולארבעת האימהות, כל הכוחות האלה כלולים ביעקב. הוא התמצית של מידותיהם וכוחותיהם ושורש נשמתם, וממנו מתחיל כלל ישראל, והוא זה שהנחיל לכלל ישראל לכל מה שהוא קיבל מהאבות והאימהות. ולכן יעקב זה אנחנו, ואנחנו זה יעקב. והמאבק בין יעקב לסורו של עשיו לא היה בין סורו של עשיו ליעקב כאיש, כאינדיבידואל. זה היה מאבק נגד עם ישראל בכל דור ודור, כפי שגם הרמב"ן כותב בפירושו על התורה בפרשס וישלח. אומר ספר החינוך, אנחנו צריכים לזכור את המאבק הזה. כי המלך סורו של עשיו לא יכול להכריע את יעקב. וצי הרוי בנגיע זעקף, ויעקב סבל. וכך אנחנו בכל דור ודור סובלים מזרע של עשיו. אבל אנחנו ננצח, כי יעקב כבר ניצח בשבילנו. וכלל ישראל חי וקיים לעולם ועד, ולא יעשה שוכח מפי זרעי. כותב ספר החינוך, כל עוד נזכור את המאבק בין יעקב ועשיו, את המאבק ואת תוצאותיו, לעולם יעמדו ישראל באמונוסם ובתומוסם, בתומתם, עם תף, כמובן. לעולם יעמדו בתומוסם ובאמונוסם, ולכן חשוב הלב של גדענושה. ואני אומר, זה הקשר בין תשבוב לגדענושה. ספר החינוך לא מביא את זה, הוא לא היה מן המקובולים, אבל אני אומר לפי דבריו, זה הקשר בין תשע בוב לגיד אנושה. כי מתי אנחנו צריכים לזכור את זה? לזכור את המאבק הזה ותוצאותיו יותר מתוש בין תשע בוב. בתשע בוב ביום החשוך, שכל כולו עלתה, כל כולו מדסדין, כל כולו פורענות, חור מבייס בראשונה ובשניו, בתשע בוב יותר מאשר בכל יתר הזמנים אנחנו צריכים להתחזק בגיד אנושה. וזה הקשר שאנחנו מוצאים בדברי המקובולים, בכתבי הארי ובזוהר, בין תשע בוב לגיד אנושה. ובכך אנחנו צריכים להתחזק בכל דור ודור. רבי סוחר שלוים טייכטל היה מגדולי הונגריה, גאון עצום היה. והוא ישב במרתף והסתתר בימי השואה בבודפסט. וכתב דברים נפלאים ועצומים. ובאותו מרתף בעיצומם של ימי השואה, הוא כתב, כתוב בירושלמי, מסכת תנא דף ג' עמוד א', אומר רבי שיה בן לוי, אם יהיה מלך אדם, היכן הוא אלוהיך? אם יהיה מלך אדם, היכן הוא אלוהיך? אמור לו, בכרך הגודל שבאדום. ובדפוס ונציה, יש דפוסים שונים בירושלמי, כתוב בכרך גדול שברומי. אז יש מיני מפורשים שאומרים מה הפשט? אם אתה רוצה להיות, מה זה? תפארה של מלכות שמיים, תסתכל ברומי. על הארמונות הגדולים, על מה? על מה? על הקולוסיאום? אמר רב טייכטל לא. זה היה בזמן חורב מהבייס, ואמר רבי שוע בן לוי, אם יוי מלך אודם, היכן אלוקיכו? רבים שאלו בימי השואה, רבים שאלו, היכן הוא אלוקינו? אמר רבי שוע בן לוי, בכרך גודל שברוימי, גם שם הקודש ברוך הוא נמצא. גם במקור הרשע, הקודש ברוך הוא בכל מקום, ובדרך מן הדרוכים, הוא אוהב אותנו בכל זמן. גם כאשר אנחנו סובלים ומדממים, ונרדפים ובוכים, קודש ברוך הוא בוכה עמנו. ואני אשכון יזדקו, ובכל צורוי שם לא צער. אם יוי מלך האודם, איה אלוקיכו, תאמר לו, במקור הכי גדול של הסתר פונים, בקרח גודל שברוי מי, שם אלוקינו. ובדרך מן הדרוכים אנחנו מאמינים כל דיובד רחמונה לטעה ועובד. וסיפרתי מאות פעמים מה ששמעתי פעם ממורי ורבי הרבי מקלויזנבורג, ואני זוכר שרד צמרמורת אחזה בי כששמעתי את זה מפי, והוא אמר, הוא עבר את השואה ואיבד אישה ו-11 ילדים, כל האחים והאחיות שלו, מכל המשפחה, הוא נשאר כערער בערבה, יחיד הוא נשאר. ושמעתי פעם מפיו, לרגע אחד לא הרהרתי אחרי מידוי סוף של הקודש ברוך הוא. והוא שאומר רבי שוע בן לוי, אם יוי מלך האודם, היכן הוא אלוקיכו? ואמרת לו, בכרך גודל שברוימי. גם במידס הדין, גם שם הקודש ברוך הוא נמצא. ואת הפירוש הזה כתב רבי סוחר שלוי מטייכטל בימי השואה, במרטף, כאשר הוא מתחבא בהונגריה. ורק לספר על אותו גאון וצדיק, הוא שרד את השואה. ואחרי השחרור, הוא היה ביחד עם קבוצה של אוקראינים רשעים, וחלקו להם לחם. זה היה ממש לא אחרי השיעור, לפני השיעור, בימים האחרונים, והנאצים חילקו להם פת. והיה יהודי שקיבל פת לחם, וגוי חטף את זה ממנו. ורב טייכטל התחיל לגעור והתערב, ותקף את הגוי, שיחזיר את הפת ליהודי. והיהודי התחנן לו, הם רוצחים, הם רשעים, הם יפגעו בך, תניח, תניח לו. והוא לא הניח לו, ואותו גוי נתן לו אגרוב והרג אותו, וכך הוא נהרג ממש בימים האחרונים של השואה, השם ינקום דומה. אז אנחנו מתחזקים, גם בימים הקשים ביותר, ומאמינים בקודש ברוך הוא. ואנחנו אומרים את הפסוק, וידעת עם לבבך, כי כאשר ייאסר איש את בנוי השם אלוקיך ומייסרקו. מוישה רבנו, לאח החטא ועגל, מבקש מהקודש ברוך הוא, הריני נועס כבודך. והקודש ברוך הוא אומר, הנה אם הוא קמיתי, ושמתיחו בנקרס הצור, וסקויסי קפי הולך. והויו בעבור כבודי, ואסירוי סייס קפי, ורויסו וסחוי אליי, ופוני לא יראו, כי לא יראני האודו מבחי. כך אנחנו מוצאים. וברוכס דו זיין, חזל מפרשים, מה מוישה רצה לדעת, מה הוא רצה להבין כאשר הוא אומר, הריינינו אז כבודךו, הריינינו, הודיינינו אז דרוכךו, הריינינו אז כבודךו. ביקש מוישה ליד הצדק ורע לי ראשו וטוב לוי. ואני אומר, כך לי ביום אני. מוישה רבינו אז התחיל לחקור חקירות פילוסופיות, זה מה שמסיק אותו אז לא, לא ולא. מוישה רבינו שואל את השאלה הזו בקשר לגורל כלל ישראל. אחרי השבר הגדול, האסון של חטא העגל, חזל אומרים, עלו וקלו שמזן התחס חופוס, עד שהמלך במסיבוי, נרדי נוסן ריחוי. ומוישה רבינו שבו ורצוץ. יצאנו לדרך ברגל שמאל, בקושי קיבלנו את התוירה, וכבר חטא העגל, וכבר מגיפה קשה שפוקדת את כלל ישראל, והוא רואה את העתידות ברוח קודשו, ושואל את הקודש ברוך הוא בשביל מה? אנחנו העם הנבחר. כי באנו בוחר הקודש ברוך הוא מכל העמים, ואנחנו בונוב של אלוקינו, ואנחנו סובלים יותר מכולם. וכל עם ולשון יושבים שקטים ושעננים, תחס גפרם, תחס תאנוסם, ואנחנו כל ימינו סבל ויסורים, וביקש מוישה ליד, הצדיק ורע לי ראשו וטוב לו, והשאלה הייתה בקשר לכלל ישראל, מה פשר הדברים? נחלקו רמיה ורב יויסי, אם מוישה רבינו נענה בתפילוס או לא. והכל האריה היה מאחרוני תלמידי אחסם סויפו. בהקדמה לספרו הנפלא, שאלה שתשובס כל האריה, כל האריה מצטט דברים ששמע מחסם סויפר. היום משום מה אני מצטט מתלמיד אחסם סויפר דברים נפלאים שלא כתובים בספר אחסם סויפר. אומר הכל האריה שהוא שמע מחסם סויפר, מוישה רבנו רצה לדעת, הוא רצה להבין, ולא הנענה בתפילוס, אבל הקודש ברוך הוא אומר לו, ורויס הוא עשה חוירי ופונאי לא יראו. אתה תוכל להבין יותר מאשר כל אדם אחר שיהיה בעולם, אבל גם אתה לא תבין הכל. וגם אתה תבין רק בבחינס ריאס אחוריים, לא ריאס פונים. כאדם שמסתכל על חברו מאחוריו ומנסה לדמיין ולהבין מה הוא אומר ומה הוא עושה וכיצד הוא נראה. וזה הסוד של ורויסו אסחוירי ופונאי לא יראו, אפילו מוישה רבנו. ואני אומר, ואני חושב שזה תורת אמת, אמרתי את זה הרבה פעמים לפני המון שנים. במנוחס דף חופטס מסופר שהקודש ברוך הוא מראה למוישה רבנו דור דור ודור שב, דור דור ומנהיגיו, עד שמגיעים לרבי עקיבא. ומוישה רבנו רואה את גדלתו של רבי עקיבא, והוא כל כך מתפעל. ואחר כך הוא רואה את מותו של רבי עקיבא. סורקנס בסורי במסרקס של ברז. ומוישה רבנו שואל, זו תוירו וזה סחורו? כך שואל מוישה רבנו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מוישה, חזוי לאחוריך, גזירי היא מלפוני. ואני אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה, מוישה, אתה שואל יותר מדי. אתה דורש יותר מדי, וכי שכחת ורואיסו וסחוירי, ופונאי לא יראו. ואתה שואל זו תוירה וזו סחורה, חזוי לאחוריך, אומר לו הקודש ברוך הוא, זה ורואיסו וסחוירי, ופונאי לא יראו, גזירי היא מלפונאי. זאת גזירה שאף אחד לא יכול להבין, גם לא אתה. כי אמרתי לך, ופונאי, לא יראו, גזירי היא מלפונאי, חזוי לאחוריך ורויסו אסחוירי. וזה היה מוישה רבנו. אז מה אנחנו יכולים להבין? אומר הכל האריה, גם הוא אומרת בהמשך הסוגיה בברוכס דף זין, ורויסו אסחוירי הראה לו קשר של תפילין. מה זה קשר של תפילין? לתפילין יש שתי רצועות. אחת יוצאת לימין ואחת לשמאל. ימין זה רחמם, שמאל זה דין. שמאל דויכה וימין מקרבס. והקשר של התפילין מחבר ביניהם. הקשר קושר את שתי הרצועות של ימין ושל שמאל. הקשר מקשר בדין לרחמים. הקשר מלמד אותנו שגם מידס הדין זה רחמים. וכל דיובד רחמון על התאב עובד כשם שרבי עקיבא בעצמו לימד אותנו. וזה הסוד של קשר של תפילין. ומה כתוב בתפילין? שמה יסור על השם אלוקינו, השם מאחד. השם אלוקינו זה דין ורחמים. שם הוויה זה לעולם מידס הרחמים. אלוקים זה מידס הדין. מה כתוב בתפילין? השם אלוקינו, השם מאחד. ושמעתי פעם המורי ורבי עם הרבי מקלויזנבורג. כאשר אנחנו מקבלים אור מלכות שמיים, מכסים את העיניים. אז לפי פשטס הדבורם, הכוונה פשוטה, כך כתוב בשולחן ערוך. כוונה מעכבת בפוסק ראשון של כלי השמיעה כדי לא להסיח את הדעת, לא רוצים לראות את הדברים שמסיחים את הדעת, אז מכסים את העיניים. אבל הרבי מקלויזנבורג היה סבור, יש פה אקט סמלי שבא לסמל משהו. לא כתוב בשולחן ערוך שצריך לסגור עיניים. אלא מכסה את עיניו, מכסה את פניו בידיו. אמר הרב מקלויזנבורג, אנחנו אומרים השם אלוקינו, דין ורחמם, השם אחד, אבל לא רואים את זה, לא רואים את זה. מה שאנחנו רואים זה סבל ושפיכות דמים ודמעות ובכי. אז עוד מיסור מכסה את עיניו, כאילו להכריז, לא רואים אז לא רואים. לא חשוב מה שרואים, מכסים את העיניים, אבל בליבנו אנחנו מאמינים שהשם אלוקינו, השם אחד. והכל זה מידס הרחמים. ובקורא ביומנו, כאשר הקדוש ברוך הוא עתיד לגלות אופן מעינינו, אז נבין ואז נשכיל ואז נראה שכל הגלות הארוכה היה מפתח של גאולו, וכל מה שעברנו היה מידת החסד והרחם. אז כל אלה מחשבות לקראת יום תשעה באב. אז התפילה המקודשת ביותר שיש לנו זה קדיש. קדיש. קדיש וקדושה. ועיקר הקדושה זה שני פסוקים. קודש, 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 השם צבוקויס. מלוא יכול לרוץ כבוידוי, ברוך כבויד השם הם קוימוי. ואמרתי בעבר, והדברים כתובים במחסו של עלמו ידם בשיחות על תשעה באב. אנחנו חושבים שקודש וברוך זה אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה שני הפיכים. זה דבר והיפוכו. אבל בעומק, אותו דבר. אותו דבר. אז קודש, 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 אמר הנביא ישעיהו. אני חושב פרק ו' מספר ישעיהו. ברוך כבוד השם הקוימה, אומר הנביא יחזקאל. שהוא ראה את מעשה מרכבו. ובחגיגת דף י' ג' אומרים חז"ל, מה שראה יחזקאל, ראה גם ישעיהו הנביא. אלא שישעיה דומה לבן כרך, ויחזקאל דומה לבן כפר. רש"י מפרש. ישעיהו הנביא גר בעיר הגדולה, סמוך לארמון המלכות. הוא רואה את זה כל יום, הוא לא מתפעל, ולכן הוא לא מספר לנו על מעשה מרכבו. אבל יחזקאל היה בן כפר, ופתאום הוא מגיע לעיר הגדולה, פעם ראשונה בחיים הוא רואה כבויד מלכוס, הוא מתפעל, ולכן הוא מספר לו על מעשה מרכבו. זה הפירוש הפשוט, כך כותב רש"י, אבל ניתנה רשות, ניתנה רשות, ואני אומר פירוש אחר. הנביא ישעיהו מנבא מבייס המקדוש, כך מפורש שם בפסוקי הנביא. הוא מנבא בבייס המקדוש, כאשר הבית עומד על תילו, ורבבות רבבות עולים לרגל שולש באומן בשונו. כל העולם כולו הוא רואה עשור הניסים שנעשו בכל יום בבייס המקדוש. כבוד השם באתגליה. אז בצדק אומר הנביא ישעיהו, קודש, 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 השם צבוקויס, מלוי חול האורץ כבוידוי. הנביא יחזקאל מנבא, ואונויכי יושב על נהר כבר. הבית חרב, יסול גולומי על אדמוסום, ההיכל כמחוילס אש, והנביא יחזקאל יושב עם שארס הפלטו על נהר כבר, עם הטבועים המיוסרים, המדממים, ומשם, עומק הגולוס, הוא מנבא. הוא אומר, בורך כבוד השם ממקוי מוי, לא מלא יכול לאורץ כבודוי. כבוד אלוקים הסתר דובו, ימים קשים של מדסדין והסתר פונים. קודש וברוך מלווים אותנו כל ימי חיינו. לפעמים מלא יכול לאורץ כבודוי. בזמן שאנחנו זוכים לבייס המקדוש ולשור עושה שכינה באתגליה. יותר פעמים, בורך כבוד השם ממקוי מוי. כמו הנבואה של יחזקאל הנביא, כשהוא יושב עם הגוילו בנהר כבר. וזה תמצית קדושת ישראל. השילוב בין קודש וברוך. גם בנהר כבר, גם בגולס בובר. אומר הנביא, ברוך כבוד השם ממקוי. אז אנחנו קרובים לתשעה באב. וצריך להתחזק בהרבה דברים, כפי שאמרתי, בהרבה הזדמנויות. אבל בעיקר בימים האלה צריך להתחזק באמונה ובתוכן. ולדעת שהקדוש ברוך הוא תמיד עמנו, גם כשאנחנו סובלים, גם כאשר אנחנו לא רואים. כאשר יעשה איש את בנוי, השם אלוקיך מייסקו. וכאשר אנחנו גולים, השכינה גולה עמנו. כשאנחנו בגולוס, שכינתה בגלוסו. והקדוש ברוך הוא תמיד שורה בקרבנו, ותמיד נמצא איתנו. ובקורא ביומנו נזכה לישוע ססואל באתגליה. אז בכל שנה ושנה אני חוזר ואומר רעיון שיקר לי. מנהג אשכנז, אנחנו אומרים פרקי קינויס כשכולם יושבים על הרצפה, על הארץ כמנהג אבלים. ואז באחת כל העם קם על רגליו. עוד לא גמרנו את הכינס, אבל כולם בעמידה. ואז אומרים אלי ציון ויוריו כמו ישו בציריו. מה פשר המיניק? למה אנחנו צריכים לקום, עוד לא גמרנו את הכנס, יש עוד קינה אחת שאנחנו עוד לא אמרנו. אנחנו קומים ומתחזקים ואומרים אלי ציון ויוראו כמו אישו בצירהו. משל מעניין, אישו בצירהו, צירי לידה, כן. יסורי הגלות נמשלו לצירי לידה. צירי לידה כואבים עד למאוד, ואף אחד שיושב כאן לא יודע בדיוק כמה הם כואבים. הם פה איזה סנושים היום. אבל אנחנו יודעים קצת, שמענו מנשותינו, מאימהותינו, מבנותינו, מדובר בכאבים קשים, אבל אוי לאישה שלעולם לא הגישה את הכאב של צירי לידה. וכל אישה בישראל משתוקקת וחולמת על צירי לידה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמה שהקודש ברוך הוא נותן, ונושם צדקון היועס משתוקקות להרגיש את הכאב הזה, כי מן הכאב הזה אנחנו זוכים לאושר הכי גדול שיש בעולם, ומן הכאב הזה אנחנו זוכים לחיים חדשים, מן הכאב הזה אנחנו זוכים לאור שמאיר את כל העולם כולו. וכך גם בכאב הגולוס אנחנו מאמינים אלי ציון ויוראו כמו אישו בצירי. ומן הכאב הזה של הגולוס נזכה לאושר הגדול ולאור הגדול של הגאולה, ואורס הגאולה בוקעים ומתנוצצים מחשכת הגולוס. ולכן אנחנו קמים על רגלינו ואומרים אלי ציון ויוראו כמו אישו בצירי. יהי רוצן שנזכה בקרוב בימינו כמו צירי לידה, שנזכה לראות את האור שבוקע מתוך החושך, שנזכה לראות את החיים שיוצאים מתוך עומק השאול, מתוך עומק הגולוס. שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, והימים הקשים של אבלות ושל תענית יהפכו, כדברי הנביא זכריה, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחו ולמועדים טובים, והוא אמס והשלום אהבו בביאס משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.